שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של עולמות נפגשים. שלום לך רב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו של קבלה ומדע, ואנחנו פשוט חוקרים ורוצים להבין גם את מה שאנחנו שומעים, את כל ההסברים שלך, שהם בעצם באים מעולם הרגש. אבל השפה היא שפה מדעית על כוחות, כוח חיובי, כוח שלילי.
למה זה מתנגש?
לא מתנגש. ואז אנחנו רוצים ללכת אולי לפיזיקה, למקומות שבהם אנחנו שם מדברים רק בשפה של כוחות ובלי רגשות, כדי לנסות להבין מה קורה אצלנו בעולם הרגשי. ונוצרות לנו פה הרבה מאוד שאלות, הכנו כל מיני שאלות, כדי לנסות באמת להבין. בדרך כלל התלמיד המתחיל, אולי הוא מתחיל עם שכל, אבל כדי רוצה להבין, אבל אחר כך הוא צריך להרגיש, ואז גם קשה לו להרגיש. ואז איפשהו אנחנו הולכים לאיבוד פה בין שני העולמות האלה.
הבנתי. בעולם שלנו, אנחנו חוקרים את העולם. בחמישה חושים שלנו מרגישים אותו, ומה שמרגישים בחמישה חושים, וגם במכשירים שאנחנו מוסיפים לחמישה חושים שלנו, כמו משקפיים, מיקרוסקופים, טלסקופים, מצל חלקיקים, כל מיני חומרים ריאקטיביים למיניהם וכן הלאה, לבדיקות. אנחנו מוסיפים לחושים שלנו רק רגישות, רק עוד הבחנות, אבל בסופו של דבר אנחנו חוקרים את העולם שלנו, את המציאות שלי. אני מרגיש בחמישה חושים. אם יחתכו לי כל החמישה חושים, שאני לא שומע ולא רואה, ולא מרגיש, כן? לא בחוש מישוש, לא בשום חוש ריח, ולא בשום חוש טעם. אני לא ארגיש כלום. אני לא ארגיש כלום, כאילו שגם אני לא קיים. כי כל העולם שלי וכל האני שלי, אני כלפי העולם ועולם כלפי כך מורגש, בחמישה חושים. חושים האלה, זה חוש. זאת אומרת, זה אני מרגיש. הרגשה זה לא מדע. אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו אם כך בונים את המדע מתוך זה שמרגישים? רק אנחנו לא מודעים לזה.
למה לא מודעים?
שכל המדע שלנו בנויה על הרגש. על הרגש. שאני מודד משהו. זה איך זה נופל על זה, איך זה לוחץ על זה, איך זה מפוצץ את זה, איך זה... כל הדברים. אני מודד ולומד את הדברים האלה כלפיי. בסופו של דבר, אחרי כל המכשירי מדידה, עומד האדם. אני בעצמי, כי הייתי מדען, עד שהגעתי לחומת הקבלה למדע אחר. אבל בעצם... כל מדען הוא צריך, לכן המדע הוא מוגבל. למה אנחנו נמצאים עכשיו במשבר מדעי? מה קרה עם המדע? מדע, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, אין לנו יותר מה לגלות ביקום. החושים שלנו מוגבלים, לכן אנחנו לא יכולים לגלות. אנחנו לא יכולים יותר להרגיש תופעות חדשות, לגלות תופעות חדשות. לכן מדע... שהיא כולה תופעה שבתוך חושים שלנו מתגלה, היא נמצא במשבר. אנחנו רק לא מודעים לזה. או התרגלנו לחשוב שזה כך, או אנחנו לא מבינים שזה כך. ישנה מין תפיסת המציאות, כן? מה שנקרא אנתולוגיה, כן? אז... זה איך אנחנו חוקרים את המציאות, איך אנחנו מבינים אותו, אותו העולם שבו קיימים, וזה לא פשוט, זה לא כל כך חלק. יוצא לנו שבאמת המדע היא בנויה על, על התפיסה של האדם, על החוקים שבהם הגוף שלנו קיים, גוף. אני רוצה לדבר על פיזיקה, על אסטרונומיה, על הביולוגיה, בוטניקה, משהו, מה פתאום כאן אדם? אני רוצה לדבר על משהו נמצא מחוץ לאדם, בלי נגיעת האדם, על המדע הטהור. נו, איזה מדע הטהור? איך יכול להיות דבר כזה? אם זה לא התפעלות של האדם ממה שהוא קולט שנמצא כביכול, עוד נדבר על זה, כביכול שנמצא מחוץ לו, ואז הוא חוקר את זה לפי התפעלות החושים שלו.
פה נדרשת רגישות מאוד מאוד גדולה.
נכון. עוד יותר מזה אני אגיד לך. כשאנחנו עכשיו מגיעים לסיום המדע, לגבול, אחרי הגבול הזה אנחנו מתחילים להרגיש שקיים מימד אחר לגמרי של, של, של התפיסה, של המחקר. אני מתחיל לגלות שכל הדברים האלה שאני מגלה, הם נמצאים בי. הם נמצאים בי. שכל מה שאני מגלה, היקום הגדול, כל הכוכבים, הפלנטה הזאת, האנושות, מה שאני רואה, נושם, מרגיש, מה שפועל עליי ומה שאני מפעיל, לא חשוב מה. זה הכל נמצא בתוכי. בתוכי. עוד יותר מזה אנחנו מגלים שהמוח שלנו זה לא נמצא בנו. אתה יודע, יש כאלה, מתוך חיים אנחנו לומדים. לפעמים לאדם יש, חותכים לו חצי מהמוח, או שנחתך על ידי תאונה או משהו, הוא ממשיך ממש לחשוב ולתפקד. איך יכול להיות? בלי חצי, בלי שלושת רבעי מוח. זאת אומרת שמוח שלנו איזה מין מודם, כן? שמתקשר לאיזה מערכת גדולה בלבד, ולא שיש לו אישיות בפני עצמו. אנחנו מגלים בזמן אחרון דווקא כאלה עוד תופעות שהם מסבירים לנו על התפיסה לא אלמנטרית כזאת כמו שהייתה משך אלפי שנות ההתפתחות שלנו, אלה אחרת. נמצאים לפני מהפכה גדולה, ולכן אני כשהרגשתי את המוגבלות הזאת, והתחלתי, והמשכתי לחקור בשאלה מהו מהות החיים, איפה המטריצה הזאת הגדולה שמנהלת אותנו, איפה הם החוקים האוניברסליים שפועלים בכל היקום ומעליו, שמנהלים אותו, כולל חומר האפור ועוד כל מיני תופעות ודברים. אני נתקלתי ממש בכאלו גבולות, בפסיכולוגיה הפנימית שלנו, בתפיסה, בהכל שלא יכולתי להמשיך במדע. עברתי לחוכמת הקבלה.
מה ההבדל?
ובחוכמת הקבלה אני התחלתי פתאום לפתוח עיניים. פתאום אני התחלתי להבין שכל המציאות שנמצאת מחוץ לי כביכול, שאני עכשיו רואה ומרגיש וחי בזה, שכל המציאות הזאת היא בעצם נמצאת בי. וזה ממש מציאות המדומה, בזה שהיא קיימת מחוץ לי. זה הכל תוצאה ממני. ואני בתוכי בונה את העולם, ואין העולם מחוץ לי. גם כולל אותך וכל האולפן הזה וכל מה שיש מחוץ לקירות האלו. זה הכל נמצא אצלי.
ברגש.
ברגש שלי, במוח שלי, ואז אני עובד עם זה. כן? ולא שזה קיים מחוץ לי. ואז אני נפטר, נגיד, מהחושים שלי. זה לא, אני כבר לא מרגיש את העולם, והעולם הזה כבר לא קיים. כלפי אחרים, אני לא יודע מה זה כלפי אחרים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו פתח לתפיסה בלתי מוגבלת, לא בחושים שלנו. אם אדם יכול לצאת מעצמו, מתוכו, ולהתחיל להרגיש את העולם איך שהוא בצורה אובייקטיבית, בוא נגיד, מחוץ לו, באיזה חושים? נגיד שיש לו איזה חושים נוספים, אחרים, אז הוא יראה עולם אחר לגמרי. לא מתוך חמישה חושים שלו, ולא מתוך חמישה חושים של מישהו שדומה לו. שאז קצת כביכול העולם ייראה קצת אולי אחר. טיפה, כן? אבל לא... אבל אני מדבר על התפיסה שהיא בלתי חושית.
אבל הרגישות הזאת ש...
זה לא אקסטרה סנסורית. שזה בחושים...
מורחבים.
מורחבים, כן. שאתה מכניס אותם לטורבו. כן? אלה זה חושים לגמרי לגמרי שונים. שהם לא תלויים באדם, לא דומים לנו בכלל. תחושים האובייקטיביים. יש דבר כזה או לא? בוא נבדוק. אבל אם לא, אז מה כל המדע שלנו, מה כל החיים שלנו? הכל זה איזה מין סרט שמסתובב לנו בתוכנו ונותן לנו הרגשה שיש אני, קיים, גוף, החדר הזה ועוד מחוץ על הכל היקום וכו'. זה רק... הכל, כמו שכתוב בחומת הקבלה, העולם המדומה. כן.
כשרוצים להסביר איזושהי תופעה, mm-hmm. אם זה תופעה רגשית או תופעה מדעית, אז יש פה כאילו איזושהי גישה שהיא תוקפת גם עם הרגש וגם עם השכל. למשל, אנחנו רוצים להסביר, או שנתן דוגמה נגיד על שנאה ואהבה למשל, אז כדי להבין באמת את התופעות האלה, אז אתה נגיד מסביר שזה שני כוחות, או שזה כוח אחד בקוטביות שונה. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה מנסה לעמוד על מהי התופעה האמיתית, שהיא תופעה רגשית, בעזרת כלים אנלוגיות מדעיות.
בטח.
שהן כן. כביכול מנותקות מרגש.
לא מנותקות.
כן, אבל אני אומר, יש פה כאילו
הכוחות איזה... הכוחות האלה הם פועלים עליי, ומזמינים בי כל מיני תופעות רגשיות. רגשיות. וכך אני עובד. זהו. עכשיו...
אז יש כוח ואחרי זה ברגש? זה בעצם יש פה איזשהו...
ודאי שכוח. וכוח הזה פועל אליי ומזמין בי דרך החושים שלי כל מיני רגשות. ואז אני צריך, אם אני רוצה לעבוד עם הכוחות האלה בצורה נכונה, אז אני צריך אצלי שוב לתרגם אותם מהרגש למידות. למדידות נכונות, אני צריך קנה מידה, אני צריך תקן.
אוקיי, אנחנו בעצם מנסים להבין פה את השפה הזאת, שהיא גם משלמת רגש וכוחות, כדי לדעת באמת לקרוא אותה נכון. אז אם נמשיך, אז למה הכוונה למשל שאתה אומר, שני כוחות, שנאה ואהבה, שני כוחות.
נו, נגיד פלוס ומינוס, מה
כן,
זה חשוב?
כן, זה מאוד מאוד שגור. למה הכוונה?
לא, כי זה בטוח שטוב ככה לדבר.
לא, כן, רק קשה לנו לברוח מהרגש לשכל, זה קרוב, זה קשה, אבל איך עושים את זה?
לא, אני לא חושב שזה קשה. כי סך הכל, אנחנו רוצים לברוח מהרגשות שלנו, כי הן סובייקטיביות, והן יכולים לטעות. ואני גם כן משתנה מרגע לרגע. ומה שאתמול היה לי רע, היום זה טוב וההפך. ואתמול אהבה והיום שנאה וכו' וכו'. אני רוצה להיות כמה שיותר מדויק. לכן חוכמת הקבלה באה ועוזרת לנו לקשור את הכוחות שהם כאילו אובייקטיביים, כן? עם הרגש כאילו סובייקטיבי. וזה בעיה שלך בעצם, כן? עם זה התחלת, כן? איך אני עובד עם שניהם בצורה כל כך חופשית.
כן.
כי מדע לא יכול, הוא עובד עם צד אחד, ופסיכולוגיה עובד מצד השני. זה הפיזיקה וליריקה. כן? אתה מבין שזה, ששני אנשים ככה מתחלקים כאילו, לשני כיוונים. אלה הולכים לליריקה, כן?
רגש. לירי,
וזה כן. הפיזי. כן? זהו. מדעי. אז חוכמת הקבלה היא מקשרת בין שני הדברים האלה, ואומרת שזה לא נכון וזה לא נכון. כי אנחנו צריכים לקשור, אנחנו בני אדם, וגם הפיזיקה הזאת, כל המדע, זה אצלנו בא מתוך ההרגשה, וההרגשה הזאת באה גם כן מתוך המדע. שניהם תלויים זה בזה. אנחנו צריכים רק להבין את הטבע, את הטבע. ואז אנחנו בטבע נמצא איך שני הדברים האלו שהם רגש שלנו וזה, והם הכוחות, קשורים זה לזה ומעוררים בנו את שניהם. אנחנו גם יכולים אז למדוד וגם יכולים אז להרגיש מרגש למדידה ומדידה לרגש, שאני יכול להיות יחד בשניהם. זה מה שאני רוצה. מה הבעיה? נגיד, אם אני מבין טוב את הטבע שלי, אינדיבידואלי, אישי, אז אני יכול, נגיד, לתת איזשהו חומר, כן? איזשהו טיפה, לשים לי על הלשון, ולהגיד, עכשיו אני נמצא בדיפרסיה, בייאוש, אני עכשיו נותן לי איזשהו טיפה, תרופה, ומטיפה הזאת של מיליגרמים של החומר כזה וכזה מיוחד, אני עכשיו אכנס מדרגת דיפרסיה מינוס 8 לדרגת השמחה פלוס 20. אני יכול את זה לעשות.
כן.
רק אם אני ידע מערכת שלי, ידע את החומר, ויכול למדוד את זה. אז מה הבעיה? אז אני רואה איך החומר הזה פועל עליי, ובאיזה מידה. נו, אז מה? ואין לי שום בעיה. זאת אומרת, מצד אחד אני מרגיש, מצד אחד שני אני מודד. כן? זהו. עכשיו, אני יכול גם כן לכוון את עצמי בצורה כזאת, שאני אבוא לכל התופעות שבטבע וירגיש אותן. אני יכול להגיע לכזה מדע, שאני כל תופעה ותופעה בטבע יוכל לקרב לעצמי שיתשפיע עליי, ובעצמי להיכנס להתפעלות כזאת או כזאת. ממש, להיות חופשי בעולם. העולם לא מחולק למדע ולרגש. העולם הוא אחד. אלה אנחנו, בחוסר תפיסה שלנו, כך מחלקים אותו. ואין באדם הרבה מדעים, אין פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה, אין. זה הכל הטבע. אלה אנחנו, מחוסר היכולת לתפוס את זה הכל יחד. כמערכת אחת, אינטגרלית. אז אנחנו מחלקים את זה לחלקים, ככה, בוא נפרוס את זה לחלקים, לחתיכות, ואנחנו, כל חתיכה וחתיכה, נלמד לחוט. אבל בזמן האחרון אנחנו רואים מדעים האלה מתחילים להתחבר ביניהם, כן? בין הדיסציפלינות, כן? יש לנו כבר קשר גדול, פיזיקה וכימיה, כן, פיזיקה נכנסת לכימיה, כימיה לפיזיקה, וכן הלאה, כך כל דבר ודבר. לכן אנחנו נמשכים לעולם האינטגרלי. ואז כשאנחנו נתחיל להשיג אותו ממש, שזה מערכת אחת, אנלוגית, פשוט בה הכל קשור להכל. ואין שום פרט שאתה יכול ללמוד אותו לבד, אלא רק בקשר לכולם. אם אתה תתייחס ככה למדע, לטבע, לעצמך, בכלל למציאות, לא יהיו לך שום בעיות.
אני הייתי מסתפק בלהבין באמת את המושג הזה, למשל, של שנאה ואהבה, שני כוחות או כוח אחד עם שני כיוונים שונים, פלוס ומינוס. אם הייתי מצליח באמת לקלוט את זה ולקבל פה איזושהי באמת ההבנה החדשה, כי כל הזמן מסביר לנו שאנחנו לא מבינים נכון את התופעות האלה, איך אנחנו לא מתייחסים אליהם נכון.
כל התופעות האלה, אני אגיד לך, הם נובעים מתנאי אחד, ששנאה זה פירוט בין החלקים, ואנחנו רואים את זה גם כן בין בני אדם, איך שזה כך מתנהג, אין? ואהבה זה חיבור בין החלקים.
אוקיי, משיכה.
נכון? משיכה.
אוקיי.
אז כאן אנחנו צריכים להבין שכל ה... לכן, כל המשפט הזה של אהבה, בוא נגיע לאהבת בני אדם, לאהבת בין בעם, אהבה בין כל האנושות, לחיבור בקיצור, כן? לחיבור. אז אנחנו צריכים להבין שהעולם באמת נמשך לזה. ולזה גם כן אנחנו רואים איך שאנחנו נמשכים, כי אנחנו מתחילים לגלות עד כמה שאנחנו קשורים זה לזה, רוצים או לא, עד כמה שהטבע כולו קשור בכל בכל המישורים שלו, בכל החלקף, עד כמה ש... בתורה בסופו של דבר, כן? גם בחומת הקבלה, ואהבת לרעך כמוך. צריכים לאהוב את כולם, לאהוב את הבריות, להגיע לאהבה, זה כלל גדול בתורה, זאת אומרת, זה כלל של כל המציאות. להגיע לאיזון, לחיבור, לדבקות, לאחדות, לאיחוד. להגיע למערכת אחת. מה שתלוי באדם, הוא חייב לעשות כדי לגרום למערכת הזאת כולה להיות כאחת. וכאן אנחנו מתחילים להבין מה צריכה לעשות חברה האנושית. לאן צריכים להיות פנינו? לחיבור, לאהבה. וכנגד זה, אם אנחנו מתחילים לפעול לכיוון אהבה, כנגד זה אנחנו מגלים כוח השלילי, שזה הטבע שלנו, כוח השנאה. ואז אנחנו צריכים להבין בשביל מה אנחנו צריכים את השנאה. למה בטבע שכולו אחד, בא לנו כוח השנאה ומתגלה. ואז אנחנו מבינים כבר היום, שבלי השנאה אנחנו לא נמדוד את האהבה, לא נתחיל להרגיש את האהבה, אלא רק על פני השנאה. אנחנו אף פעם לא יכולים להרגיש תופעה, אלא אם כן כלפי תופעה כנגדה. נכון? זה כנגד זה. ואז אנחנו מבינים למה ישנה שנאה ואהבה, ושניהם חייבים להתקיים, ושניהם רק אחד כלפי שני. אנחנו יכולים להרגיש, למדוד, לשנות, להתעלות על פניהם. כך שכל האנושות עולה, 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 לתפיסה האמיתית, לחיים שהם לא מוגבלים, שאנחנו יוצאים למימד חדש, איפה שגם שינה וגם אהבה קיימים, בצורה פתוחה, להגיד יותר, בשליטה שלנו. בשליטה שלנו. כי סך הכל, לזה אנחנו צריכים להגיע. ששני כוחות האלו, הם יהיו בשליטתנו, ואנחנו על ידי שניהם, כמו בשני מושכות. כן? שנאה ואהבה, שנאה ואהבה. נוכל לכוון את עצמנו לפסגת הקיום, לפסגת הטבע. להיות ככוח העליון. ואז אנחנו יוצאים מגדרי זמן, תנועה, מקום, חיים האלו, מוות וכן הלאה. פשוט בחיים האלו מגיעים לכזאת תפיסה. מפני שזה הכל, כל החיים שלנו רק תלויים בתפיסה שלנו, אנחנו משנים את התפיסה שלנו ויוצאים לחיים אחרים, לעולם אחר. בבקשה, הדלת פתוחה. אתה יכול עכשיו רק תחליף את תפיסתך. ואז אין שום בעיה בלמות. אתה, הגוף שלך, החמור שלך מת, כמדומני לך, כן? ולי, ובעצם שום דבר לא קורה. אתה... סך הכל מחליף את התפיסה.
תשמע, זה ממש מצחיק, אתה מפרק את זה כל כך מהר, שנאה, אהבה, אתה מחליף, זה כמו שאתה נוסע באיזה רכב, הכל, כן, מלהטט.
כן, כן, כן.
בדברים האלה שממש באמת אפשר לעצור אותך בעניין הזה, ואני מנסה ככה...
זה מקצוע שלי, אני פרופסור באנטולוגיה, סוף סוף זה חלק מהחיים שלי, שאני נמצא בזה כבר 40 שנה האחרונות, מה לעשות? זה, צריכים להתעמק בזה, אבל זה מאוד מעניין. זה מוצא את האדם מהעולם.
מהעולם הזה. זה הרבה פרטים, הרבה שכמות. צריך לעבור שלב שלב.
בסדר.
בבת אחת.
דלתיים פתוחות לכולם.
אז אם שוב, ננסה שוב לבדוק, נגיד, על הנושא של שנאה ואהבה. אז קודם כל, אם אני מבין נכון, שאנחנו אומרים שיש שנאה בין שניים, או אהבה בין שניים, קודם כל אתה אומר לא. זה לא אתה שונא אותו, אלא יש פה כוח, יש פה כוח, זה לא אתה שונא אותו, היא שונאת אותך, בכלל אנחנו מדברים פה על כוחות, יש כוח, כמו בפיזיקה.
אנחנו יכולים לצלם כל הסצנה, ונגיד בעל ואישה, שיש שם לפעמים התקוטטות, כמו בכל משפחה, וזה צריך להיות טבעי, כן? כי דווקא על פני ההתקוטטויות האלו, הם יכולים להגדיל את האהבה, אם הם יודעים איך נכון להתקוטט זה עם זה, נן? ואנחנו יכולים לצלם את זה, ואחר כך להעביר את זה דרך תוכנה, ולראות איזה כוחות פועלים, ומה קורה
אתה
כאן.
אתה כאילו הוצאת את האנשים מהתמונה, ואנחנו רואים רק כוחות.
איזה אנשים?
רק כוחות. בטח,
למה אתה רואה כאן? שני גופים, שזה קצת חומצה ואלקטרוליט, וקצת חשמל בפנים. מה יש כזה הכל גוף האדם? שום דבר. חומצות, אלקטרוליטים, וחשמל. וזה הכל.
אבל כשאנחנו מדברים על, על קשר ו- ויחס,
זה,
ורגש...
כן, בין שני האלו הגופים, כן? שכל אחד מהם צריך להיכנס לאיזון עם השני. אז כל אחד רוצה לדכא את השני כדי להיכנס איתו באיזון. זאת אומרת, לשלוט על השני. אז אנחנו יכולים לבדוק את זה בין הכוחות. איך אנחנו מגיעים למצב כזה שאף אחד לא ישלוט על השני, לפי דעתו, כן, שרוצה, אלה שיתחברו לאיזון. לכן כל החוכמת הקבלה זה חוכמת האיזון. איך לאזן את כל המערכת הכללית בכלל, לא רק בין שניים. את הכל דובם צומח חי ומדבר. איך כולם יכולים להגיע לאיזון הטוטלי. וזה יקרה אצלנו בחומת הקבלה גמר תיקון. לזה צריכים להגיע כולנו.
עכשיו...
זאת המטרה של כל ההתפתחות האנושית. כי האנושות חייבת להגיע לאיזון, ועל ידה מגיעים לאיזון כל היתר חלקי הבריאה.
אז אולי אתה יכול לקראת ציון לתת לנו איזושהי עצה, איך להיכנס להבין נכון, לשמע אותך נכון, לקרוא נכון את כל ההסברים האלה, עם הכוחות והרגשות, שזה כמו
להמשיך בתרגיל אחד. בערוץ 66. לבוא להרצאות שלי יומיומיות, להיכנס לקמפוס קבלה ועוד ועוד, או למסלול של חינוך האינטגרלי. בכל המסלולים האלה אנחנו לומדים איך אדם יכול להגיע לאיזון, למצב הטוב ביותר, לנסיעות שלמות שישנו בטבע, ושיגלה את זה ויחיה כך.
זה כמעט, הוא ידע, במשפט אחד, מה, הוא ידע לפרק את ה... את, מה, הכל, מה האנליזה הזאת שהוא
הכל,
יעשה?
הכל, הוא ידע הכל, וידע לנהל את הכל לטובתו.
תודה רבה לך, רב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה שלנו של עולמות נפגשים. שלום ולהתראות.